טוב, שלום וברכה. חשבתי שאנחנו נדבר היום על תפקידנו בזמן המלחמה. מה התפקיד שלנו? ונתחיל מעצם הרעיון של מלחמה. אתם יודעים, יש פילוסופיה של מלחמות, מתברר. כמו שיש פילוסופיה של אומנות, פילוסופיה של מדע, אז יש גם פילוסופיה של מלחמות. ויש פילוסוף אחד בשם קארל קלאוסוויץ, שהוא שואל שאלה פילוסופית, מה זה ניצחון במלחמה? האם אתה, זה שאתה הרגת לו הרבה חיילים, או שאתה תפסת לו את הכלי נשק שלו, ועוד ועוד, האם זה נקרא ניצחון או לא? מה היא ההגדרה של ניצחון? והוא מביא נתון אחד, שיש מישהו אחר שמביא עוד נתון, מחבר ביחד, ויוצא ניצחון במלחמה בנוי משני מרכיבים. אחד זה כיבוש השטח, שהוא נשאר אצלך לתמיד, והדבר השני זה תחושת הניצחון. ולפי שני נתונים הללו, 50 שנה האחרונות, מאז מלחמת יום כיפור, אנחנו מפסידים לערבים בכל המלחמות שלנו, בכל המבצעים. אנחנו ויתרנו על סיני, ויתרנו על גוש קטיף, נתנו להם שם ויכוח היה על קונטרה, נתנו לסורים קונטרה, ויתרנו על הרדוב, וכל הזמן אנחנו נותנים להם שטחי מדינת ישראל. ואפילו לפני שנה, כפי שאתם יודעים, אנחנו נתנו ללבנון שטח בים, מים טריטוריאליים של מדינת ישראל, עם פוטנציאל גבוה לגז. אנחנו נתנו ללבנון את השטח הזה, שהוא בגודל של גוש דן. לא שמעתם את זה? שבנט ו... כן, כן, זה הגודל. שנתנו להם מתנה סתם ככה, בלי, לא קיבלנו תמורת זה כלום. כן, כמו בכל המבחנות, כמו בגוש קטיף, כל זה. פשוט נתנו וזהו. אז זה נקרא אחד המרכיבים של תבוסה במלחמה. וכמובן שתמיד יש לנו עם זה הרגשה לא נעימה. כמו שאתם ודאי יודעים שהערבים עושים חגיגות אחרי כל מבצע שהייתה מתרחשת, הם עושים את זה חגיגות ומציינים את התאריך הזה של המלחמה שהייתה, שהם ניצחו, ואנחנו לא. אנחנו בדרך כלל מגיעים למסע, כאילו הגענו להפסקת אש וזהו. לא חוגגים ניצחון בעופרת יצוקה. אין. אז אנחנו מפסידים להם 50 שנה האחרונות, מבצע אחרי מבצע, כל הזמן מפסידים. והשאלה למה? זה דבר אחד. דבר שני, מילא מפסידים, אבל יש במשחקי כדורגל דבר כזה שנקרא תבוסה משפילה. אז נניח שם גמרת את המשחק שם 2-3, אז הם ניצחו, אבל 1-3 גם. אבל כשזה 7-0, אז יש תבוסה משפילה. וזה, כל התבוסות שלנו בכל המלחמות, הן היו משפילות. אתן לכם דוגמה ואתם תבינו בעצמכם. במלחמת לבנון השנייה, בצהל שנלחם עם חיזבאללה בלבנון, מספר החיילים שלנו היה 120 אלף חיילים. בחיזבאללה היו 5,000. אלו פרופורציות. במבצע הזה, במלחמה הזאת, השתתפו שלנו 370 טנקים מרכבה. כמה היה אצל חיזבאללה טנקים? אפס. כמה היו להם מטוסים? אפס. אוניות, אוניות מלחמה, צוללות, מסוקים, כלום. לא היה להם כלום. וכל זה מה שאמרתי היה לנו. ומלחמה הזאת נמשכה 34 יום. כמה זמן נמשכה מלחמת יום כיפור? 18 יום. עם חיזבאללה 34, פי שתיים כמעט. אז פרופורציות כאלה היו בכל המבצעים שלנו. שומר החומות, צוק איתן, עופרת יצוקה, כולם, כולם, כל ה... זה סדר גודל שהיה. כך אנחנו נלחמנו. 7-0. וצוק איתן, למשל, נמשך, אתם יודעים כמה ימים? 56. אנחנו לא הצלחנו להכריע אותם. ושוב, אני חוזר על השאלה הזאת. למה? כדי לענות על השאלה הזאת, אני אספר לכם סיפור. שמעתי שחבר שלי סיפר לי שהגיעו, כל מטכ"ל הגיעו לפגישה עם פרופסור אומן, חתן פרס נובל לכלכלה, ישראלים, לשאול אותו מה זה תורת המשחקים. הוא אחד המייסדים של תורת המשחקים. ועל זה הוא קיבל פרס נובל, על תורת המשחקים. ולפני 15 שנה בערך הם הגיעו אליו, שאלו אותו מה זה. אז הוא אמר להם, זה מאוד מורכב להסביר, גם כלכלנים לא יכולים כל כך טוב להבין מה זה וזה זה, אבל אני אדביר לכם בפשטות. ושאלו אותם, תגידו לו, יש לכם משהו בתור צבא, בתור מטרות של צבא, יש משהו שהוא בעיניכם דבר שאתם אף פעם לא יוותרו עליו. משהו שהוא קדוש בשבילכם, שאתם לא תזוזו משם, ואם מה, ואתם תהיו מוכנים להקריב הכל, הכל, אבל אתם לא תזוזו משם. יש כזה משהו לכם? אמרו, לא, אין לנו. ולאויבים שלכם יש משהו כזה? אמרו, כן, יש. מה? אומרת, הם פנאטים, יש להם ג'יהאד שם, כל מיני אללה וזה. אז הפרופסור אומן אמר להם, לפי תורת המשחקים, גם מלחמה הבאה שלכם, אתם כבר הפסדתם אותה. כי זה לא משנה כמה כוח יש לך. זה משנה האם אתה מוכן להיכנס למסע ומתן על ויתורים. ברגע שאתה מוכן להתפשר, אתה מוכן לוותר על משהו, והצד שני לא, בשום פנים ושום צורה, אז ברור שמתי שהוא, אתה תתגמש ואתה תסוג אחורה. כי הוא, יש לו קו אדום, ולך אין קו אדום. ולכן, אתם הפסדתם את המלחמה הבאה. ואז אחד הגנרלים אמר לו, גם לנו יש משהו שהוא קדוש. אומר, מה? אומר, קדושת החיים. ואז פרופסור אומן אמר להם, שקט, כאילו, אל תגיד את זה. זה סוד הכי גדול שיש בצהל. למה זה סוד הכי גדול? אומר, כי אם קדושת החיים זה דבר הכי חשוב, אז כל כך קל לנצח אתכם. מספיק שאתה תתפוס שם איזה אוטובוס, ותגיד אוטובוס עם בני ערובה, ותגיד אם אתם לא תיתנו לי כך וכך וככה, אני ארוג כל בני ערובה, אז בשבילך קדושת החיים זה דבר הכי חשוב, אז ודאי שאתה תתפשר, ודאי שאתה תיוותר להם. אל תגידו את זה בשום מקום. ואכן, כמה שנים אחרי השיחה הזאת, זה בדיוק מה שקרה. רק לא צריך היה אוטובוס שלם, מספיק היה חייל אחד, גלעד שליט. והם שחררו בשבילו 1,027 מחבלים, רוצחים, עם דם על הידיים. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם. נגיד, אנחנו לא מבינים, לא יודעים שום דבר, אתם מבינים בהיגיון, נכון? שמתוך 1,027 רוצחים שיוצאים, לפחות חלק ודאי יחזור לפעילות טרור, שזה באמת מה שקרה במציאות. אבל, כאילו, גם בהשערה, בלי שאתם יודעים את זה, אתם מבינים שזה כנראה מה שהיה קורה. הם יחזרו לפעילות טרור, גם מי שלא יחזור בעצמו, אז הוא ודאי יספר על זה וילמד את זה לתלמידים שלו ולדברים ששם נמצאים בהשפעה שלו. ודאי זה, הוא יעביר את הניסיון הזה, אידיאולוגי או מעשי בפועל, הוא יתרום לרצח יהודים אחר כך. אז האם אתם הייתם משחררים, זאת אומרת, מה זה משחררים 1027? במילים אחרות, האם אתם הייתם מוכנים להרוג יהודים אחרים בשביל לשמור על גלעד שליט? בשביל לשחרר את גלעד שליט. מה דעתכם? ברור שלא, נכון? מה? אבל זה לא פוטנציאל, זה דבר ריאלי לגמרי. עכשיו, אבל זה גם בלי שאנחנו יודעים את העתיד שעובדה שזה קרה. אנחנו גם סתם, אם יש בן דם פה בחדר ואני משחרר פה נחש, או את האריה, אז זה פוטנציאלי בשבילו, סכנה בשבילו? לא, היא לא פוטנציאלית, היא ריאלית. עכשיו, מה שקרה זה שבעד שחרור גלעד שליט הצביעו הרבה אנשים שהם אחראים על ביטחון מדינת ישראל, ראשי שבק כמו כמו עמי איילון, כמו יעקב פרי ראש השבק לשעבר, כמו קרמי גילון, ראש השבק לשעבר, יוסי כהן, ראש השבק. בעד הצביע דני יתום, שהוא ראש מוסד, גם רמטכ"ל, אמנון ליפקין שחק, הצביע בעד. ואני שואל אתכם, מי מכם טיפש? הם או אתם? מה אתם יודעים מה שהם לא ידעו? או להפך, מה הם יודעים מה שאתם לא מבינים?
הם מנותקים מהאוכלוסיות. הם לא חיים בעם, לדעתי, העם הוא בריא, הוא לא טיפש, הוא יודע מה לעשות. הוא פלט, הוא היה את החיילים, אבל המנהיגות.
כן, נכון. אז באמת, אני חושב ששורש של המחלוקת ביניכם ובין ראשי הצמרת של צהל ושל שבק ושל מוסד, ההבדל ביניכם הוא בזה שכל תרבות בישראל היום, בישראל מודרנית, בנויה על רעיון שדבר הכי חשוב זה להישאר בחיים. החיים שלך מעל הכל. זה השדר. העיקר לחזור הביתה בשלום, כן? כמו שדיברנו על זה פעם, או כמו שנאמר בשיר המפורסם, גבעת התחמושת. אני סך הכל רוצה לחזור הביתה בשלום. אתם זוכרים את השיר הזה, נכון? הוא מספר שם מעשה גבורה, שהוא איתן ירה שם, והוא ניצח, וזה רק רימון, קיבלתי צלש, לא יודע למה. סך הכל רציתי לחזור הביתה בשלום. זה דבר שמכניסים חזק חזק לראש בכל מערכת הביטחון, שהעיקר זה לחזור הביתה בשלום. ודבר הזה הוא גורם לזה, לשקיעה של החברה, שקיעה של מדינה, שקיעה של צבא, הכל מכוון על התפרקות של המדינה. זה נקרא, יש תופעה כזאת, סעדיה בטח מכיר את זה, שנקרא דקדנס. דקדנס. זה ריקבון של המדינה, התפרקות של חברה, של ציוויליזציה, שקיעה של ציוויליזציה. דקדנס. ואני חושש שהצמרת, או הייתי אומר ככה, שהתרבות, ההלך התרבותי היום במדינה, זה אווירה של דקדנס. וזה מתבטא, אחד הביטויים של זה, זה שחיים שלך יותר חשובים מכל. העיקר שתחזור הביתה בשלום. וזה מתבטא, אחד הביטויים לזה, שכשבמלחמת עולם, במלחמת הלבנון השנייה, כשרמטכ"ל דאז, דן חלוץ, קיבל החלטה לצאת למלחמה, דבר ראשון מה שהוא עשה אחרי ההחלטה הזאת, הוא הרים טלפון לבנק ומחר מניות שלו לבנק. זאת אומרת, הוא ביד אחת שלח חיילים למות בצבא, ומיד שנייה הוא דאג למניות שלו. זה תמונת מצב, זה בשבילי כאילו סמל של כל הקונצפציה הזאת, של לשחרר 1027 מחבלים בעד גלעד שליט אחת. זה הרעיון. השאלה הזאת עולה גם היום, בסדר ציבורי היום, על 238 חטופים שלנו היום. האם נכון לשחרר בשבילם את מחבלי חמאס? והנה קם רמטכ"ל אחר שלנו. אתם יודעים, אנחנו כבר מדברים על שלושה רמטכ"לים שאמרתי קודם, כן? אמנון ליפקין שחק, דן חלוץ, ועכשיו השלישי, שזה שאול מופז, רמטכ"ל ושר הביטחון שלנו. הוא טוען היום שצריך לשחרר 6,000 עצורי חמאס תמורת 238 חטופים שלנו. 6,000 רוצחים עכשיו יצאו החוצה. אתם יודעים, אחד מ-1027 הללו זה היה איחי סינואר. איחי סינואר הוא ראש החמאס היום. והוא לא יחידי. זאת אומרת, אז כשאנחנו שחררנו אותו, היו איתו כמה חברים, והם ביחד הקימו את חמאס. והם היום מנהיגים של חמאס. זה היה תוצאה משחרור גלעד שליט. ושאול מופז יודע את זה היום. והוא מוכן לשחרר עוד 6,000? למה? כי החיים זה הדבר הכי יקר שיש לך. רגע, אתה לא מבין שזה אחר כך ייקח חיים של אחרים? כן, אבל אמא שם בוכה, ויש שם ילדים קטנים בשבי, ומה שמה הסבתא הזאת, זה מין דיבור אידיוטי, פשוט אידיוטי. איך יכול להיות? אבל זאת, אבל אנחנו מדברים על אנשים רציניים ביותר. מה הם לא מבינים? ואתם יודעים לתשובה של חמאס לכל השיגעון הזה? הם צוחקים עלינו. הם הרי פשוט באו וגנבו בארץ, כשהיו שם חלק מה-238, היו שם גם גופות. והם מבינים שאנחנו על גופות ניתן את ה... נשחרר את החיים, אנשים מחבלים חיים. למה? כי אמא בוכה, הוא ילד של כולנו. אז חמאס צוחקים עלינו, והם אומרים, התשובה, יש רק דבר אחד שמסביר... שמה עוד פעם? לא, לא, זה רק חושך. ומה שחמאס צוחקים עלינו ואומרים בעצם, שהסיבה לכל זה, לשיגעון הזה שלנו, זה בגלל שאנחנו, הם מכנים אותנו עם אל, אני לא זוכר בדיוק איך אומרים זה בערבית, אבל אני שמעתי את הביטוי הזה, אני לא יודע לשחזר אותו, אבל משהו כזה כמו עם אל כפר. מישהו יודע ערבית? מה זה?
עם אל כופרים.
כן, בדיוק, נכון. עם של כופרים. לכן אנחנו מוכנים לעשות את זה. למה אנחנו עם של כופרים? כי אין לנו אמונה. אנחנו חושבים שאדם סך הכל חי פעם אחת. אז מה אתה לוקח ממנו חיים? אתה לא מאמין שיש משהו מעבר. עכשיו, תחשבו עוד משהו עוד יותר חשוך וגרוע. מה אנחנו יכולים לעשות להם היום? נגיד, מה שהיום אנחנו עושים. אנחנו משטחים את עזה, הורגים שם, מפוצצים, מנצחים, נכון? אבל דעו לכם, כל זה זה הכל טלוויזיה, או הכל זה... תשימו לב שכל מה שאתם ראיתם, הריסות בעזה, אתם ראיתם אותם בקלוז-אפ. רק בצילום מקרוב. אבל יש... תסתכלו, כשמראים לכם את התמונות מקרוב, תסתכלו, תרימו עיניים קצת למעלה ותסתכלו מסביב. אתם תראו שמסביב בתים עומדים. זה רק בית הזה, שם הכל ארוס ובובה שם שוכבת, שם באיזשהו מקום, בובה של ילדה, אבל מסביב הכל עומד. זאת אומרת, כשאתם רואים שם עזה מופצצת, תשימו לב שעזה... היא אותה עזה שהייתה קודם, היא נראית אותו דבר. אתה לא רואה שם כאילו מגולחת, עזה, חצי עזה נשאר. לא. נכון, מפציצים הרבה מטרות של חמאס, אבל מה זה מטרות של חמאס? זה הבוטקי של איזה שומר שהוא היה חמאסניק, או משגר קטיושות שמעת שם באיזשהו מקום, משגר קטן בגודל של שולחן. זה מה שהם מפציצו. שם 350 מטרות, 430, זה הכל קטן, 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 קטן. מה אתה יכול לעשות להם? כמה בתים אתה יכול לפוצץ? נגיד, אתן לכם קצת מספרים. נגיד, אנחנו נהרוס להם שם 1,000 בניינים. בניין, נגיד, אני סופר בניין, החל מקומה, בניין 6 קומות ומעלה, כן? תהרוס להם, כמה בניינים כאלה אתה יכול להרוס בעזה? 1,000? 2,000? 3,000? אוקיי, ניקח. נהיה לארג'ים. 3,000 בתים אתה יכול לפוצץ, הרי בתים הם ריקים, נכון? אתה פיצצת עם 3,000 בתים. כמה עולה בית בעזה? לבנות בית כזה, בניין, 6 קומות. 800,000 שקל. אנחנו ביררנו את הדבר הזה, כאילו, בין... 800,000 שקל, כלומר, נגיד מיליון שקל. מיליון כפול 3,000, כמה זה יוצא? 3 מיליארד. עלה להם 3 מיליארד שקל. באופרת, בצוק איתן, כל מה שאני אומר לכם, תבדקו, הכל זה נמצא באינטרנט, זה צ'יק צ'ק אתם בודקים. תסתכלו, בצוק איתן, ערבים קיבלו אחרי הצוק איתן, תרומות ממדינות בעולם, קטאר, כולל ארצות הברית, הרבה מדינות תרמו 5.3 מיליארד דולר, זאת אומרת... בדיוק, זה שווה להם. הם הפסידו, נגיד, 3,000 מיליארד, קיבלו 20 מיליארד שקל, כן? אז מי לא ייכנס לעסקה הזאת? זה ממש שווה. דרך אגב, כמה זה עלה למדינת ישראל להפציץ את הבתים הללו? מלחמת לבנון השנייה, זה עלה לנו 12 מיליארד שקל, רק הוצאות צבאיות, בלי השפעה לכלכלה, בלי הוצאות נלוות, רק צבאי. 12 מיליארד שקל. זאת אומרת, אנחנו מפסידים להם 3 מיליארד, ואנחנו משלמים על זה 12 מיליארד. נו, אז מי ניצח? כן, מה מישהו רוצה להגיד משהו? כן, יש. לקראת הסוף. אז... זהו. עכשיו, דבר נוסף, שמה שקרה לנו עכשיו, אתם ודאי יודעים, לא יודעים אם אתם שמעתם, אבל מסתם אתם יודעים שאלוף יצחק בריק אומר שהיה לנו מזל גדול שכל מה שקרה עכשיו. יצאנו בזול, בזול, בזול. תוכניות שלהם היו הרבה יותר גרועות, הרבה יותר הרסניות. אני כבר לא מדבר על זה שבבת אחת היו צריכים להתנפל גם מסוריה וגם מלבנון, חיזבאללה, חותים, תימן, אני לא רק זה. אלא אלו, רק את חמאס עצמם. תוכניות שלהם היה להגיע לדרום, להגיע לחצור, לשדה תעופה, לפוצץ מטוסים F-35. הם פשוט מרוב תאוות הרצח נתקעו בבארי, הם לא יכלו לעזוב את התענוג. אבל תוכניות היו להגיע לעשות דברים הרבה יותר גרועים, הרבה יותר נוראים ממה שהם עשו עד עכשיו. ואם באמת כוח רדואן היה נכנס מלבנון וכל זה, אתם מבינים מה היה הולך פה? ועכשיו אני אשאל אתכם שאלה קשה. אבל תחשבו טוב, זו שאלה קשה באמת. מה אתם חושבים? מה יכול למנוע טבח הבא? זאת אומרת, מה שעכשיו לא יהיה חמאס בעזה, אתם... נקווה שלא יהיה, שהם ינצחו, יארגו שם כולם, ישים... אבל יש לך את זה כל הארץ מלאה, ואין שם גדירות. בשביל לעבור מג'נין לישראל, יש שם מחסומים, זה רק בכבישים, אבל בדרך, אם אתה רוצה ללכת בלי כביש, ברגל, ובאופנוע, או במשהו כזה, אתה לא צריך. מה? לא, אני שואל שאלה על כל מדינת ישראל, תבינים, על כולם, לא רק עזה. כל מי שנמצא היום בשכם, ג'נין, חברון, אנחנו מדברים עכשיו על 5 מיליון אנשים, שאלי ואלי שגרים בתוך ירושלים. אני עכשיו גם שואל שאלה ריאלית, לא שהשאלות שאנחנו מקווים שהיה צריך אולי אם ריאלי, משהו שזה יכול לקרוא. אתם מבינים שאין שום דבר שיכול למנוע? אתם מבינים? מבחינה מעשית, מבחינה הסתכלות הרציונלית, אין משהו. אז לכן אני רוצה להציע לכם פתרון, ומעניין אותי מה אתם חושבים. איך אפשר למנוע טבח הבא? נתחיל משלושה מרכיבים. מרכיב אחד זה להכריז לעולם כולו, וגם במיוחד לנו, ולחנך לזה. זאת אומרת, אולי ככה, אני בקצרה אגיד לכם תשובה לכל זה. התשובה, דבר שיכול למנוע את כל זה, זה חינוך. חינוך לשלושה מרכיבים, לשלושה אידיאלים. דבר אחד, צריך להגיד לכל העולם, וגם לנו, לעצמנו, במיוחד לאחינו החילונים, צריך להגיד, אנחנו מתקנים, מצילים את העולם. זה לא מלחמה כמו בין רוסיה לצרפת שהייתה לפני 200 שנה, ששתי מדינות אלו מול אלו וכו' וכו', או כמו רוסיה ואוקראינה היום. אלו רוצים שטח לכבוש, אלו אומרים לא, זה שלנו, זה שלנו, נלחמים שם על כמה מובלעות שם בשטח של קרים שם, של אוקראינה. זה שתי ימים נלחמים זה עם זה. אבל אין לאוקראינים שאיפה לכבוש את העולם כולו ולהפוך את כל העולם כולו להיות אוקראינים, וגם לרוסים אין עניין כזה. הם לא רוצים שכל העולם יהיו רוסים, הם רוצים שטח, הם רוצים השפעה כמובן, רוצים להיות אחת מהאלה שחשובים מקבלי החלטות, כאילו להיות בצמרת של ניהול העולם, זה ודאי כן, אבל הם לא מתכוונים שכל העולם יתחנך על ברכי תרבות רוסית. זה מלחמות של נורמלים, אנשים נורמלים נלחמים זה עם זה, רשעים או לא רשעים, זה סיפור אחר, אבל זה זה. כשאנחנו מדברים על ג'יהאד, אנחנו מדברים על השאיפות להשתלט על העולם כולו, ולא פיזית, טכנית על שטח, אלא להפוך את מין האנושי ללכת בדרך של אסלאם הג'יהאדיסטי. אתם יודעים את זה, נכון? או שאני מחדש לכם משהו? לא, אתם יודעים, זה דבר זה משמעות של מושג ג'יהאד. ג'יהאד זה לא רק מלחמה, מלחמה זה אמצעי, אבל מה היא מטרה? מטרה היא לכבוש את העולם כולו, להפוך את העולם להיות, ללכת בדרך של אסלאם. אסלאם, איך שנראה להם אסלאם, אסלאם הקיצוני, זאת אומרת שנשים הולכות עם חיג'אב, ואתה חותך ראש למישהי שהוא נגדך, ואתה מצלם את זה בטיק טוק ושולח את זה, ואתה מתגאה בזה, וזה אסלאם. זאת אומרת, אסלאם במלוא מובן המילה, מה שהם היו עושים שם ב-ISIS, דאיש. השתלטות שלהם על מדינות ערב שהיו להם, על סוריה שם, על חלק מעיראק וכל זה, זה היה הכיוון. זה מה שהם רוצים לעשות. זה בדיוק היה אידיאולוגיה כזאת, שהיא אידיאולוגיה על כל העולם, על מין האנושי. וכשאנחנו נלחמים את המלחמה שלנו, אנחנו נלחמים אותה על מין האנושי. צריך להגיד את זה לצרפתים, לאנגלים, לאמריקאים, לגרמנים, לכל עולם, שהרי לכולכם יש ג'יהאד ויש חמאס בארצות שלכם. מה?
הם
מבינים? אני חושב שכל... כן, כולם מבינים, רק שנייה. שנייה. כל העולם מבינים את הדבר הזה. בצרפת כולם מבינים שיש להם היום 10% מהתושבי צרפת הם ערבים, וזה לא ערבים טובים, כן? כמו שיש כאלה שהם מתווכחים. ערבים שלנו הם יותר מתורבתים, יותר מנומסים מערבים שלהם. או זה, למה? הם ערבים שלנו כאלה. לא, זה אותם הערבים, אותם האידיאולוגיות. גם בצרפת חתכו ראש למורה שאמר משהו לא טוב שם על המוחמד, ושם עשו את זה. אז כאילו זה אותו, אותה אידיאולוגיה, אותו עיקרון, אותם האנשים. ומלחמה שלנו היא מלחמה מוסרית. אכפת לך לסגור שם את הדלת? תודה רבה. כן, זאת אומרת, מלחמה שלנו היא מלחמה מוסרית. זאת אומרת, אנחנו רוצים להציל את העולם מהרוע הזה שהולך להתפשט בעולם כולו. ולכן, כשאנחנו עושים את המלחמה איתם, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מייצגים פה את הכוחות הטוב, את הכוחות האור, ואנחנו הולכים למלחמה הזאת בשליחות של מין האנושי. אתם יודעים, אני נוסע הרבה לכל מיני בסיסי צהל, כל מיני נפגש עם כל חיילים, עם כל מיני חיילים, ומעביר להם שיעורים ושיחות ועניינים שם כל הזמן, בזמן האחרון. ובשבתות יש איזושהי יחידה כזאת של שהחיילים של מובחרים ביותר, כאילו הסיירת צנחנים, ושם בנוי מסיירת צנחנים, מגלן, ועוד שם כמה כאלה חבר'ה רציני מאוד, ואני והבן שלי, אנחנו כבר שם שבת שנייה, כל השבת מעבירים יחד איתם שיחות ומעבירים שיעורים וכולי. אז אני אמרתי להם שם באחד השיחות שאני כל כך מקנא בכם. אנחנו ביקשנו, אני ובני, אנחנו ביקשנו מהמגד שלהם שיקח אותנו, סמגד, שיקח אותנו, שאנחנו נלך איתם לעזה, והם לא הסכימו, כאילו אנחנו לא מגויסים וכל זה, לא הסכימו לקחת אותנו, אבל מאוד מאוד רציתי לבוא איתם. ואמרתי להם, אני מקנא בכם קינה שחורה, קינה מרה. למה? ממה אתה מקנא? אמרתי, תראו לעצמכם שיש עכשיו מנהרת הזמן, ואתם טסים במנהרת הזמן עם כל הציוד שיש לכם, עם המאגים שלכם, והנגב, והגיל, יש כזה טיל כזה, גיל, ועוד ועוד ועוד, כל הכוחות שלכם, כל מה שיש לכם זה. עכשיו אתם במנהרת הזמן מגיעים לבוכנוולד, ולטריבלינקה, ולמיידנק. ואתם עכשיו מקבלים הזדמנות ללחם עם כל הרוע הזה, ולשחרר את כל הצירים שם וכל זה. איך הייתם עושים את זה? נכון שזה תחושה מאוד מיוחדת כזאת של התרוממות רוח, של הרצון להציל ולהחריט את הרוע הזה, את הנאצים הללו מהעולם. אז זה קרה במציאות. אתם הגעתם עכשיו במנהרת הזמן לתקופה הזאת, שאתם עכשיו הולכים ללחם עם הרוע העולמי הזה שנמצא עכשיו שם בעזה, ואתם עכשיו באים ותקופות הקודמות, בזמן שהיינו באושוויץ, לא היה לנו נשק, לא היה לנו M4 ומאגים שלנו. ועכשיו יש לנו את זה, ואתם נוסעים לשם, אז איך אני לא אקנה בכם? מי לא היה מקנה בכם? אז הם אומרים לי, טוב, המצווה באדם, אנחנו שלוחים שלכם, אנחנו שליחים. אמרתי, אבל המצווה יותר גדולה בוב מאשר בשלוחו. אני הייתי רוצה במו ידי לקיים. כל ימי התפללתי על זה, מתי יבוא בידי ויקיימנה. ואתם עכשיו הולכים לעשות את זה במו ידיכם. ודבר הזה צריך להבין שמה שאתם עושים, הולכים לעשות, זה דבר הכי מוסרי והכי נכון והכי הומני שיכול להיות. לזה צריך לחנך. אתם יודעים, זה צריך להיות הסבר וחינוך של כל חיילים וכל זה. אתם לא... אני נולדתי לשלום שרק יגיע, והעיקר זה שלום, והעיקר לחזור הביתה בשלום, וזה ילד של כולנו, וכל הטעות הזאת, כל הדברים נוראים הללו. אלא לא, זה משהו עצום, גדול, שאתם עכשיו הולכים לעשות את זה. אז זה מרכיב אחד, יש שלוש. לזה צריך לחנך. מגיל קטן, איזה גבורה, איזה מיוחד, אתה לומד להיות חייל, ילד, ילדים, אתם כשתגדלו, אתם תהיו חיילים. אתם יודעים, אצלנו בגני ילדים, בכל מקום, על הקירות כתוב שלום, ויונה עם זית וצבעי קשת וכל זה. אז איך ילד שהוא גודל על שלום, נולדתי לשלום שרק יגיע, פתאום הוא עכשיו, יום אחד הופך להיות למישהו שצריך להרוג. אתם יודעים, אין לו כוח לזה. הוא לא נולד בשביל זה. ולכן יש חולשה כזאת, אני לא רוצה לשלוח את הילד שלי, כי אולי הוא ייפול בשבי. אז זה צריך להיות שינוי. זה דבר אחד. דבר שני, כן, כן. אלה שאני דיברתי עליהם, שהייתי איתם, ודאי שהם כן, אבל לא כל צבא כזה, ולא זה השדר שהם מקבלים. שדר של החברה שבא אליך רמטכ"ל ואומר שצריך לשחרר את הרוצחים, שהוא מבין שהרוצחים הללו עכשיו ירצחו אנשים אחרים, אז, ושהמטרה שלנו זה לא לפגוע בחפים מפשע, וזה בעצם הדבר החשוב ביותר. אתם יודעים, שם הופיע, באחד היחידות שהייתי שם, הופיע שם מחט שלהם. הוא אמר להם, חבר'ה, אנחנו הולכים לעשות את הפעולה, את העבודה שלנו, ככה מדבר כזה חשוב, חשוב, הוא אומר, ועכשיו חלק הכי חשוב, חלק המוסרי, שלא יהיה פה אף אחד שנוגע, שפוגע באישה וילד. זה החלק שהוא מלמד אותם. אז זה דבר אחד. זה מה שצריך ללמד. שלא, אנחנו הולכים ללחם עם רוע, ואנחנו ננצח. וזה הכי חשוב. לא לפגוע בחפים פשע, אלא בכל מי שמאיים עלינו, כל מי שמסכן את מדינת ישראל או את החייל, צריך להיות מושמד. וזה דבר גדול, זה דבר חשוב, מוסרי. לא משנה, הוא הולך על 2 או על 4, לא משנה. כל מי שמסכן, כל מי שיש בו מעורבות שהוא שייך לזה בצורה כלשהי צריך להיות מושמד, וזה דבר של ההומני ביותר שאתה יכול לעשות את זה. אתה לא יכול להיות אדם טוב שהוא לא נלחם ברשע. אין דבר כזה. הטוב האמיתי חייב ללחם ברשע. ואנחנו מייצגים את המוסר האנושי. וזה השיעור. בסדר? אז זה ראשון. שני, צריך להגיד, ללמד מסורת ישראל. צריך ללמד תורה ויהדות. למה? בגלל שאמונה, זה שאתה מאמין, זה אומר שאתה קשור לאין סוף. אתה לא נמחק. הרי אם חיים זה דבר הכי יקר שיש לך, כן? כמו שזה דבר הכי חשוב זה להישאר בחיים, אז אתה יוצא פרייר, נהרג. אבל כשאתה מאמין, אתה מבין שאתה קשור לאין סוף. אתה לא נמחק. אתה לא נעלם מן העולם. יש לי מכר שהוא קיבוצניק, והוא היה באחד הקיבוצים שעשו הלוויה למישהו שעכשיו נהרג שם בעוטף עזה. והביאו את הגופה לבית קברות, ובאוטובוס הזה, שזה חבר קדישי, הביאו את האוטובוס הזה, נכנסו שם, מסיעים את זה בגופה, נכנסו שם שני אנשים מחבר קדישה. אז מזכיר קיבוץ שיושב אומר, רק שלא יתחילו לעשות לנו פה הדתה, שלא יעשו לנו פה איזה אל מלא הרחמים או משהו כזה. והם הגיעו שם לבית קברות, באו לקבורה, אז היה שם משפחה שלהם, ואז אחד מהחבר'ה קדישה ניגש למשפחה ושאל, יש לי שלוש שאלות אליכם, הוא אמר להם. אתם רוצים שנעשה לכם קריאה לבגד? אמרו, לא. שאנחנו נגיד קדיש? לא. פרקי תהילים או אל מלא רחמים? ממש לא. אז הוא אומר, טוב, בסדר. ועזב, הלך. וזה מה שקרה. הם באו, שמו את גופה בתוך הארון, בתוך האדמה, חיסו והלכו. אז הבחור הזה שמספר לי את הסיפור הזה, שואל את המזכיר, וזהו? שום לא הספד כלום? אומר, לא, אנחנו אחר כך אולי נעשה משהו שם במועדון, נגיד שם כמה מילים. אתם יודעים, בבית, יש לאנשים בבית כלב אהוב כזה, דלמטי כזה, תדמיינו כלב ברמה גבוהה. כשכלב, אחרי כמה שנים שהוא בבית, כשהוא מת, מה עושים עם כלב? אתם מבינים שלא זורקים אותו לפח אשפה? קוברים.
כן.
כן, בדיוק. קוברים אותו. אבל כשקוברים, אתם מבינים שלא אומרים שם דברי הספד? כי מה אתה תגיד? אתם מבינים, אני חושב שזאת תפיסת עולם. תפיסת עולם שאין הבדל במהות בין אדם וכלב אחרי שהוא מת. הם כולם מבינים שיש הבדל שהוא חי, אבל אחרי שהוא כבר מת. אז איזה קריאה ואיזה כל מלא רחמים, הרי הוא לא שומע, הוא לא יודע כלום. המשפחה יודעת, אז הם לא רוצים, לא מאמינים, בשביל מה צריכים את זה. אתם קוברים כמו כלב. על זה צריך להיות חינוך. צריך לחנך, להגיד שלא. זה דבר שהוא, שאנחנו, יש משמעות לך, גם כשאתה חייל, וגם אם אתה, גם אם זה חטופים שלנו, לא משנה. מה שקרה, מה שיקרה לכם, יש לזה משמעות. אתה לא נמחק מן העולם, אתה לא כלב. יש משהו. מה זה משהו? בסדר, אבל יש אמונה. ואני חושב שבכוונה הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו עכשיו במין צומת כזאת, במין מצב כזה, שאם אתה ממשיך להיות עקבי בגישה המטריאליסטית שלך, שלא מלמדים שום דבר על יהדות, לא אומרים שום דבר על נשמה, לא יודעים כלום מעבר לזה שאתה בן אדם ואתה מטריאליסט כל זה, אז אתה עכשיו עומד במין מצב כזה שאין לך מה לעשות נגד עוד טבח כזה. מה אתה יכול לעשות? תחשבו, אם אין לך אמונה בצדקת דרכך, שאתה יודע שאתה הולך בשם השם, שזאת המשמעות של התורה, שהיא אומרת, הבא להורגך, השכם להורגו, תהרוג את האויבים שלך, ושצריך ללכת עם הדבר הזה עד הסוף, בגישה רצינית, חזקה. אז אם אתה באידיאולוגיה המטריאליסטית, שחיים הכי חשוב, אז אתה גם נזהר מלא לפגוע בחפים מפשע. אז אתה גם מתחיל חייל במקום ללחם במלחמה, הוא צריך לדאוג ששם לא, שבטעות לא יפגע באישה וילד. ואם הילד הזה יזרוק עליך רימון, אחר כך אתה תגיד, הייתי, כאילו, מה תגיד אחר כך? לא תגיד כלום. ופה לא היה לפני כמה שנים שבחברון, אני חושב, זה היה שאישה בת 65 באה ואמרה, מאיה, מאיה, ורצתה מים, וחיילים הלכו להביא לה מים, והיא דקרה אותם עם סכין. מה זה משנה לי, אישה, ילד, או מישהו, או איש זקן, או חייל של רדואן? מה זה משנה אם הוא מחבל, אם הוא מסכן את החיים שלי? אם יש, אז מה זה משנה? אבל הסתכלות הזאת שיש, שהחיים זה מעל הכל, וזה דבר הכי חשוב, העיקר שאתה תשאר בחיים, אז אתה גם דואג על חיי אויב. ולכן אנחנו 50 שנה מפסידים. ורק כשאתה מאמין שאתה עושה דבר הכי מוסרי, ובשליחות התורה, בשליחות החוכמה האלוקית, בשליחות כל הדורות, אז יש לך עוצמה, אז אתה יכול להילחם באמת עד הסוף. ואתה לא תצטרך 120 אלף חיילים מול 5,000. יהיה לך מספיק 300 חיילי גדעון, שהוא ירים את כל הזבל הזה מן העולם. אם יש לנו עוצמה, כוח, שאתה יודע שאתה נשלחת על ידי אין סוף, ואתה פועל בשם השם. ודבר שלישי, בפועל, איך זה נראה? מה קורה בפועל? בפועל זה פשוט. צריך להודיע לכל המשפחות, לכל האנשים, שמי שנכנס להיות חבר בחמאס, המשפחה שלו תהיה מופצצת. היום כשהוא מתקבל לחמאס, הוא גיבור, כולם מעריכים אותו. יארגו אותו, לא משנה, הוא לא פוחד למות, על מוות, הוא לא פוחד למות, הוא שהיד. אבל כשהוא ידע שברגע, באותו יום שהוא יתקבל לחמאס, ייפול פצצה על הבניין שלו, וירוק שם גם את הסבתא שלו, וגם את אמא שלו, וגם את אחותו בהיריון, וגם את האחיין שלו, כולם, כל מי שנמצא פה במשפחה שלו, יארגו. הוא לא יתקבל, הוא לא ילך לחמאס. כשהוא יבוא הביתה ויגיד, הנה אני התקבלתי, אז אבא ייקח אותו בצד ויגיד, תגיד, אתה רוצה עכשיו להרוג את כולנו? אתה נורמלי? מה אתה עושה? אתה רוצה עכשיו שכולנו נמות? מה אתה עושה? אתם יודעים, יזרקו אותו מהבית. ותגידו, רגע, אבל מה זה קשור, מה המשפחה שלו אשמה? ודאי שהיא אשמה, א', הם גידלו אותו, ב', הם תומכים בו, והם שמחים כשהוא מתקבל לשם, הם מחלקים שם סוכריות ובקלאות ברחובות וכל זה, הם חלק ממנו. וזה מקובל באידיאולוגיה, בתפיסת עולם של ערבים, זה מקובל, יש דבר כזה, נקרא ריב חמולות. כשחמולה, מישהו נהרג בחמולה, אז כל חמולה השנייה, הם כולם משלמים מחיר על זה. ואפשר להרוג את כולם, כולל בני דודים, כולם משלמים. זה מה שהם יודעים את זה, זה ככה, זה מקובל. אתה פשוט צריך לפעול על פי חוקים שלהם. לעשות משהו שהם בעצמם, תרבות שלהם בנויה על זה. ומה שאני חושב שתוצאה מזה, זה שאנשים יבינו, לא צריך עכשיו להרוג את כל עזה, את כל עזתים. 100-200 ראשי חמאס, שישלמו מחיר כזה עם המשפחות שלהם, זה יצא בערך לכל אחד, יש 10 אנשים במשפחה שלו, אז ימותו שם 1,000-2,000 איש, ויהיה שקט. הם יבינו שפה, ששפה לא שוודית כשמדברים איתם, הם לא מבינים שוודית. זה שפה ערבית שהם יבינו, ויהיה להם הרבה יותר טוב ממה שיש להם עכשיו. זה להביא להם טוב. אתם מבינים מה שקורה? הרי ככה היה בעזה, היה שקט. כל מי שבגיל שלי פחות או יותר אנשים יודעים, לפני 40 שנה אני הסתובבתי בעזה ככה, בקסבה, בכל מקום, הלכנו, מסתובבנו, כולם יודעים את זה, לא מחדש לכם כלום. למה? כי הם חשבו שאנחנו רציניים, שאנחנו נעשה להם מה שהם היו עושים לנו אם הם היו שולטים עלינו. אז הם התנהגו יפה, היה שקט. ועכשיו אני שואל אתכם, מבחינה הומנית, מתי טוב יותר לערבים, להזאתים, לפני 40 שנה כשאנחנו היינו שם, או שעכשיו, היום, מתי הם יותר שמחים, יותר מאושרים? ברור שקודם היה להם הרבה יותר טוב. כמו שלערבי ישראל היה הרבה יותר טוב לפני 10 שנים, כשלא היו רציחות כאלה כמו שיש עכשיו בתוך חברה ערבית, כשהיה יותר שליטה ופחות נשק וכל זה. זה פתרון הכי הומני שיכול להיות בשבילם. לסיום, אני אגיד לכם רק דבר אחד. ועוד דבר. שואלים אותי הרבה פעמים, אז מה ההבדל בינינו ובינם? אני מבין שאתם לא שואלים את השאלה הזאת, אבל שואלים אותי כשאני מדבר על הנושא הזה, אז מה, אתה גם הופך להיות כמוהם? כן, ההבדל בינינו ובינם הוא בזה שאנחנו לא מחפשים להרוג חפים מפשע. והם מחפשים. אין לנו מטרה להרוג דווקא חפים מפשע. זו פעולה של התגוננות. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא נהנים מזה. אנחנו לא מפרסמים את זה בטיק טוק. כן, אנחנו מסיימים. לא מפרסמים את זה בטיק טוק. וזה כאילו הבדל קטן, נכון. הקטן הזה זה הבדל עצום. זה כמו שהבדל בין רוצח ומישהו שמוציא להורג בבית דין. הבדל מהותי. דבר אחרון, אחרון, תחשבו בעוד 30 שנה, נכדים שלכם ישאלו אתכם, סבא, אתה היית באותה תקופה שהיו פרעות תשפד? כן. מה עשית אז? איך אתה תרמת לניצחון של, שלנו במלחמה? מה עשית? אני חושב שהיום כולם צריכים לשאול את עצמם את השאלה הזאת. ומה שאני מציע לכם זה תנסו לקחת את הרעיונות שהיום אנחנו דיברנו עליהם ותפיצו אותם, תחנכו אותם אנשים אחרים. זה תרומה שלכם יכולה להיות למאמץ המלחמה. בהצלחה.